אנחנו בשיעור ה-51 לשלשלת היחס בתולדות הרבי, החלק ה-11. הגענו לשנת תש"ו. שנת תש"ו כתוב כאן שורה אחת צנועה ותמימה. כתוב תש"ו מדפיס אגדה של פסח עם לקוטי מנהגים וטעמים שנלקטו על ידו. האגדה של פסח, כל תלמיד חכם, כל האדם שמבין עניין, מה זה נקרא, פשוט יוצא מאוד נפעם מהעוצמה של הליקוטי מנהגים וטעמים שהרבי עשה על האגדה של פסח. גדיר את זה פעם הרב זווין, הרב זווין כותב, שלפנינו, אני אקריא חלק מה שהוא כתב, בקיצור נמרץ, ניתנים לפנינו לכל פסקה, לכל משפט, לכל ניב של ההגדה, המקורות בראשונים ובפוסקים, יחד עם תמצית הדינים, והמנהגים השייכים לאותו מקום בסדר, והיינו בליל הסדר, בצירוף פירושים מתאימים, מלוקטים עם מבחר המפרשים הראשונים והאחרונים, ויש כמובן חידושים וטעמים של המחבר, דיינו של הרבי בעצמו. יש מישהו אחר שכתב סקירה על ההגדה, הוא כתב שקשה להבין איך שפע כזה עצום של בקיאות נכנסה וחוברת צנומה של 47 עמודים, שרוב הדפים זה בעצם גוף ההגדה, ורק החלק המיעוט זה דברי המלקט והעורך, אבל יש שם חידושים עצומים. אפשר לראות שהרבי נהג בכינוי של הספר הזה שהוא כתב כמו אדמו"ר הזקן. אדמו"ר הזקן כתב את ספר התניא, אז הוא קרא לזה ליקוטי אמרים. היינו בסך הכל מלקט. הרבי גם קרא להגדה ליקוטי מנהגים וטעמים. קרא לזה באותו לשון כמו התניא. אפשר, אם רוצים, לחלק את הנושאים שעליהם מדובר בפירוש של הרבי להגדה, אפשר לחלק את זה לשבעה מדורים. זה לא מחולק למדורים, אבל בסך כולל כשקוראים, אז מוצאים שם שבעה מדורים. יש שם קודם כל מקורות לקטעים שאומרים בהגדה, והסדר של ההתפתחות של אותם קטעים במשך הדורות. מדור שני, יש שם הלכות בצורה מאוד תמציתית לליל הסדר. מדור שלישי, יש שם נימוקים ומקורות לאותם הלכות, לאותם מנהגים. חלק רביעי, כל הקושיות המתעוררות על נוסח ההגדה, יש תירוץ וביור על כל הקושיות. חלק חמישי, יש שם פירוט של מנהגי חב"ד בליל הסדר. חלק שישי, זה הנימוקים והמקורות של מנהגי חב"ד והשינויים שיש בהם לעומת מנהגים אחרים. וחלק שביעי, זה ביור של הדרכות של אדמו"ר הזקן בתוך ההגדה והמקורות לכל דבר. פשוט ספר מקיף בצורה ממש ממש נפלאה, והכל כתוב בתקציר ובתמצית. זה הרבי הדפיס בשנת תש"ו. נראה גם עוד קטע נוסף על השנה שלאחר מכן, על תש"ז. תש"ז כתוב כאן, נוסע לפריז בחפי אדר לפגוש את אמו הרבנית מרת חנה עליה השלום, שוהה שם כבית חודשים. הרבי בפועל היה בפריז, כתוב כאן כבית חודשים, אבל הרבי היה בפריז למעלה משלושה חודשים. הרבי נסע בחפי אדר, חזר לניו יורק בכ"ח סיוון, אז למעלה משלושה חודשים. זה היה אחרי שהרבי נפרד מאמו יותר מ-20 שנה, הוא לא ראה אותה. ואימא של הרבי יצאה מרוסיה, אז הרבי נסע במיוחד לקבל את פניה, היה איתה שם כאמור קרוב ל-3 חודשים, לאחר מכן הוא חזר איתה ביחד לארצות הברית, ואימא של הרבי גרה לידו כל אותם שנים. יש תיאורים רבים, מאמצים עצומים שהרבי הרייץ עשה כדי שיצליחו להוציא את אמא של הרבי מרוסיה, ברוך השם שזה היה בהצלחה. יש כאן עוד קטע בהמשך של אותו שנה תש"ז, בכ"ח סיוון חוזר לניו יורק ביחד עם אמו, בשירותו בפריז מתוועד עם אנש, מאותם שלושה חודשים בפריז, הרבי התוועד עם החסידים בפריז, ומעוררם על דבר נתינת דמי מעמד ועל התקשרות לכבוד קדושת אדמו"ר מאורייץ. באותם חודשים שהרבי היה בפריז, היה הזדמנויות שונות שהרבי התוועד עם חסידים. אחת ההתוועדויות שהרבי התוועד היה ביום ההולדת שלו, י"א ניסן. כי בעצם רק אז, הראשונה, גילו שזה היום הולדת של הרבי, לא ידעו. את אימא של הרבי, שהייתה שם, היא גילתה לחסידים, אמרה להם שזה היום הולדת של הרבי, שיבקשו מהרבי להתוועד, ובוודאי שהוא יסכים, ואכן זה היה פעם הראשונה שהרבי התוועד עם חסידים בי"א ניסן. וההתוועדויות שהרבי התוועד איתם, אז כמו שמצוין כאן, הוא עורר אותם על דבר נתינת דמי מעמד. דמי מעמד זה פשוט כסף שחסידים היו שולחים באופן אישי לרבי, לעניינים האישיים שהרבי צריך. הרבי פעם דיבר באותם התוועדויות בפריז, הוא אמר שחסידים רצו להיות קשורים עם הרבי גם בגשמיות, היינו לא רק בלימוד תורתו, בקיום הוראותיו, אלא פשוט בגשמיות, שיהיה להם שייכות להוצאות הגשמיות האישיות של הרבי, וזה מעמד. באותה התוועדות, אז היה ממש לעורר מחדש את החסידים לעניין, מסופר שבאותה התוועדות הרבי אמר, ואני המתחיל, הוציא מכיסו שטר, שם על השולחן, וככה עורר את כולם לשים דמי מעמד. נתאר רק עוד התוועדות אחת, שהייתה שמה בצרפת, ממש לפני שהרבי עזב את צרפת, הוא התוועד עם החסידים, נפרד מהם בעצם, היה התוועדות שהתקיימה בבית של החסיד, שניאור זלמן, שניאור סלם קראו לו, הרבי התוועד בבית שלו לילה שלם. ובהתחלה היו הרבה אנשים, לאו דווקא חסידים, אלא הרבה אנשים שהעריכו את הרבי, הכירו אותו מהתקופה הזו, ובאו להיפרד ממנו. הגיע חצות הלילה, ככה פחות או יותר, אז כל הקהל שהוא פחות שייך לאט לאט הלכו, ונשארו רק הקבוצה, מה שנקרא הגרעין הקשה של החסידים. ואז בשלב מסוים היה משהו מדהים, שהרבי שאל כל אחד מהנוכחים מה השם שלו, הרבי התחיל לדבר על כל אחד ואחד מה המשמעות של השם שלו, ואיך השם שלו קשור לאישיות שלו. וכך עבר אחד לאחד והסביר את זה על פי ניגלה, על פי קבלה ועל פי חסידות לכל אחד. זה בעצם כמו השיטה של אבא של הרבי, שהוא היה מוצא את ההקשרים בפרטים ובשמות, אז באותו לילה, היה האופן הזה, שמע תיאור אלה שהיו שם, לא מן החיים, אבל כתבו שאחרי שרבי סיים את הסבב של השמות הרגילים, אז עבר על הכינויים, לפעמים יש בן אדם שקוראים לו בשם מסוים, אבל הכינוי שלו בין החברים, עם איזה הטייה או עם שינוי, אני אתחיל לסבר על הכינויים של השמות, פשוט לילה שלם הרבי גילה מצד אחד את גודל בקיאות עצומה, וגם כמו דברי נבואה והתאמה לכל אחד ואחד, מה עניינו ומה מהותו, זה היה הפרידה של הרבי מהחסידים בצרפת.